ערב טוב ושלום רב באולפן יואב צור. חבר הכנסת אופיר אקוניס מהליכוד בירת הערב, מהם הצעדים הראשונים שיעשו מיד לאחר הקמת הממשלה?
הליכוד יציג לציבור תוכנית סדורה בשני עניינים. אחד, תוכנית כלכלית מפורטת ובמרכזה הורדת מיסים, והדבר השני, תוכנית לרפורמה יסודית במערכת המשפט.
בהמשך תקף אקוניס את מפכ"ל המשטרה לשעבר רוני אלשיך סביב העדויות הקשות של סגן ראש מח"ש לשעבר משה סעדה נגד בכירים במשטרה.
אתה שומע את סעדה, אתה שומע שני ראשי מח"ש לשעבר שמתייצבים לימינו, אני לא מדבר על המפכ"ל, בושה וחרפה מה שהוא אמר היום. אני רוצה להגיד לך, כפי שאני טבעת בשבוע שעבר הקמת ועדת חקירה ממלכתי, בוא נראה את רב ניצב הזה מדבר כפי שהוא מדבר לעיתונות גם בוועדת חקירה ממלכתי.
בתוך כך, נעמי סעדה, אשתו של משה, סיפרה ערב על ההתמודדות של בעלה באותה תקופה ועל מה שהתנהל מאחורי הקלעים במשטרה, רחוק מאוד מעיני התקשורת.
הם באים עם הדוח הזה לשי ניצן, הוא יושב שעות, שעות, שעות ולא מצליח להחליט, ובסוף הוא קובע שלא ניתן להחליט. עכשיו, עם העובדות לפניך, למה לא ניתן להחליט? זה תמורה. ולאט לאט הדיבור היה של שקט במערכת, אל תפריעו לה, המערכת עובדת. עכשיו, על מה עובדת המערכת? זה התחיל להתחבר. כן. אמרו למשה, תשמע, שקט זה ערך. זה? הוא מתפצץ, הוא אומר, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, זה לא הגיוני. משהו קורה, והוא לאט לאט מבין שזה תיקן נתניהו, כי ככה זורקים לו מילה פה ומילה שם, ואומרים לו, תשמע, תן למערכת לעבוד.
את הדברים אמרו השניים בראיון למהדורה המרכזית עם אבי ממרן. ראש ממשלת המעבר יאיר לפיד הודיע היום כי יזמן לרעיון את המועמדים לתפקיד הרמטכ"ל אייל זמיר והרצי הלוי ביום רביעי הקרוב. זאת לאחר שלפני כשבוע קרא ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו לשר הביטחון בני גנץ להאריך את כהונתו של כוכבי ולא למנות רמטכ"ל חדש בתקופת בחירות. פרשת פגסוס, ועדת מררי פרסמה היום את מסקנותיה בעניין האזנות סתר וקבעה כי לא נמצאה כל אינדיקציה לכך שמשטרת ישראל ביצעה חדירה בלי צו שיפוטי לטלפונים ניידים באמצעות תוכנת פגסוס. יושבת ראש הוועדה עמית מררי הבהירה בעקבות כך כי יש לאפשר למשטרה את המשך השימוש בתוכנה.
קיימנו בדיקה יסודית ולא מצאנו אינדיקציה לכך שהמשטרה פועלת להדביק טלפונים ניידים ללא צו שיפוטי. עם זאת, מצאנו שלאורך השנים לא יוחסה מלוא המשמעות המתבקשת להיקף היכולות של המערכת. הצוות מצא שניתן יהיה לעשות שימוש במערכת ככל שזו תותאם טכנולוגית לסמכויות המשטרה ובכפוף לתנאים נוספים. יש לקוות שממצאי הדוח והמלצות יאפשרו למשטרה להמשיך לבצע את עבודתה במסגרת הסמכויות שמוקנות לה.
ממשטרת ישראל נמסר בתגובה מהדוח עולה באופן ברור שבניגוד לפרסומי השווא, השימוש בתוכנה היה אך ורק לצורך מניעה ופענוח של עבירות חמורות בכפוף לצווי בית משפט ולא נעשתה כל פעילות מכוונת בניגוד לחוק. השר לביטחון הפנים, עומר בר-לב, הגיב אף הוא ואמר, המסקנה היום היא הוכחה שהאשמות הקשות שפורסמו נגד המשטרה היו האשמות שווא ללא קשר למציאות. הפרסומים המסולפים הסבו נזק גדול למשטרה ולדמוקרטיה הישראלית, דברי בר-לב. חבר הכנסת יעקב אשר פנה היום לשרת התחבורה מרב מיכאלי והתריע על אפליה לרעה של מחזיקי הטלפון הכשר. אשר אמר כי נושא התחבורה הציבורית המשלמים באפליקציה נהנים משירות של חיוב בדיעבד על פי שקלול חבילת הרכישה המתאימה להרגלי הנסיעות שלהם, בעוד שמחזיקי טלפון כשר המשלמים ברב-קו אינם נהנים מההטבה הזו כלל. לא ייתכן שמחזיקי טלפון כשר בציבור החרדי אינם יכולים לקבל שירות חשוב זה, בעוד הציבור המאופיין כמשתמש מסיבי בתחבורה הציבורית, כך אשר במכתבו לשרת התחבורה. ולסיום, הלילה ומחר אי באב, יום הילולת הארי הקדוש, זכותו תגן עלינו. המונים עולים לציון קברו בבית העלמין העתיק בעיר צפת לתפילה למען ישועת הכלל והפרט. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר, מחר וביום רביעי יהיה בעיר אדמונן חלקי. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי תחול עלייה נוספת ותורגש הכבדה בעומסי החום. עד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד מדבר אליי. משדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי. כל חי תמיד איתי, כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי. כל חי תמיד איתי, כל חי.
ימי בין המצרים עם הרב צבי נקר.
בסייעתא דשמיא נמצאים אנו בחודש מנחם אב, בבין המצרים, בעיצומם של תשעת הימים. אני שמח להיות פה באולפן ולהתחזק איתכם ביחד, מאזינים יקרים. מדי שנה בשנה שוב מגיעים ימי האבל על חורבן בית המקדש. אנו נדרשים להתאבל על חורבן בית המקדש, בית אשר לא ראינו אותו בתפארתו. נשאלת השאלה, כיצד נוכל להתאבל על בית המקדש, בית שבתפארתו לא ראינו מעולם, ואין לנו מושג מהו? כיצד יכול בן להתאבל על אביו, אותו מעולם לא הכיר? כאשר כבשו הרומאים את ירושלים, הם פחדו להיכנס לבית המקדש. ביקשו אדם שאינו שומר תורה ומצוות, כדי שיכנס לבית המקדש. הגיע יוסף משיטה, וניסו לשכנע אותו להיכנס לבית המקדש ולהוציא משם חפצים. החפץ הראשון שתוציא, כך אמרו, יהיה שלך. והוא הסכים, נכנס והוציא את המנורה. אמרו לו, חפץ כזה, לא נהיה לאדיוט להשתמש בו. תיכנס שוב, והחפץ הבא יהיה שלך. ואז קורה פה דבר מדהים. יוסף משיטה מסרב. הבטיחו לו פטור ממיסים, ניתן לך עיירות שלמות, אתה תהיה עשיר גדול. אבל הוא לא הסכים בשום פנים ואופן. שאלו אותו, מדוע אתה לא נכנס, אתה לא רוצה להיכנס לבית המקדש? אמר, די שהכעסתי את בורי פעם אחת. קשרו אותו לזנב הסוס, ורחבו כך ברחובות העיר, והוא צעק, וואי שהכעסתי את בורי, עד שהתפרקו עברי גופו. שואל הרב מיפונוביץ', אדם פושע בשפל המדרגה, שמוכן להיכנס לבית המקדש, לקחת את הכלים הכי מקודשים עבור בצע כסף, חוזר בו פתאום? מה קרה? ועונה הרב מיפונוביץ', זו העוצמה של בית המקדש. יהודי נכנס לרגע אחד ומקבל השראה רוחנית, והוא שאב רוח הקודש וכל מהותו השתנתה. האדם הכי שפל, יוסף משיטה, מי שנכנס לבית המקדש, הפך לאדם המרומם ביותר, ונהרג על קידוש השם, הוא בכה, הלוואי שהכעסתי את בורי. זה רואים מה זה בית המקדש, את העוצמות שהאדם היה נכנס, היה מקבל, רוח הקודש, לכל השנה. התקופה שאנחנו נמצאים בה היא תקופה מאוד מאתגרת, תקופה שכל הסימנים של המשיח מתקיימים אחת לאחת. כולם מכירים את הגמרא בסוטה ממתת עמוד ב', כתוב שם, חוץ פאיזגה, ויוקר יאמיר, רואים את זה אחת לאחת, שכל הסימנים של המשיח מתגשמים, יוקר יאמיר, מלכות תהפך למינות, רואים את, את כל מה שהולך, ויראי חטא ימאסו, שונאים את מי שיראה לדבר השם, איך אומרים במליצה, דרוס כל דוס, השמד כל חרט, ובאמת, רוב עם ישראל הם צדיקים, אבל מה? יראי חטא ימאסו, והאמת תהיה נהדרת, יהיה הדרים הדרים. נערים פני סקנים ילבינו, בן מנווה לאב, בת קמה באימה, קלה בחמותה, והכי גרוע, אויבי איש אנשי ביתו. ייצור יש בעיות, בחינוך, פרנסה, בריאות, והכי גרוע זה המלחמה על הרוחניות. אז מה עושים? מה הפתרון? הגמרא אומרת, אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. בעיות של חינוך ילדים, פעם ראיתי קריקטורה של יוני גרנשטיין, הראו שם אבא אחד ששוכב על ערש דווי בבית החולים, ולידו הבן שלו, ואז הבן שלו מסתכל ככה על האבא ואומר לו, אז מה יוסי, גוססים? זה ככה במליצה, אבל באמת, כל הבעיות שיש, לכל אחד ואחד מאיתנו, שקוע הצוואר בקשיי היום-יום. יש כאלה שמתמודדים על קשיי פרנסה, אחרים סובים מרורים בצער גידול בנים, ישנם אשר בעיות כאלו ואחרות תורדות את מנוחתם וכן הלאה. ובין שלל התרדות הללו אנו מתקשים לעתים לפנות מקום לתחושת האובדן של בית המקדש. אבל אם נעצור לרגע ממרוץ החיים, אם נניח לשעה קלה את שלל תרדותינו ונפנה את ליבנו להתבוננות אמיתית, נוכל להפנות את עצמנו, אל עצמנו את השאלה הנוקבת. האם כל אותן תרדות, האם כל אותן בעיות עם מה מתמודדים, מתמודדים יום ביומו, זה, כל זה לא נובע בעצם מחסרונו של בית המקדש ושל קרבת האלוקים? האם כל האסונות ותאומות היגון בהם אנו מוקפים אינם נזקפים לחובת היעדרו של הציר המרכזי בחיינו, הציר המקשר בינינו לבין אבינו שבשמיים? אז אם ננסה לענות בכנות על השאלה הזאת, נמצא כי התשובה חיובית. אכן, כל התרדות, כל האסונות, כל הקשיים וכל ההתמודדויות, כל מה שיש היום, כל מה שהתרגלנו לזה, הכל נובע מזה, מחורבן בית המקדש, ממצבנו הרוחני השפל, ומאסתר הפנים הנורא, מחסרונה של קרבת אלוקים. אבל מה? צריך לדעת להכניס את הקדוש ברוך הוא לחיים. למשל, בעיות שהרבה מתמודדים איתם, חינוך ילדים. צריך לדעת ששערי תפילה, אמנם, מי שחרב בית המקדש, שערי תפילה ננעלו, אבל שערי דימה לא ננעלו. צריך לדעת את הכוח של התפילה בזמן הזה, להתחבר לקדוש ברוך הוא. וראיתי על כך רעיון נפלא. בפרק ק"ז בתהילים, הוא עוסק בארבעה אשר צריכים להודות. מי אלה? יורדי הים, הולכי מדבריות, חולה שנתרפא, ואסיר שיצא ממאסרו. דוד המלך מרחיב בתיאורו של כל אחד מהארבעה, איך שבסופו של דבר בא ישועתו מעם השם. המעניין הוא ההבדל הדק שישנו בין הארבעה באופן פנייתם לבורא העולם. ראשונה, יש את הולכי המדבריות. אחרי זה, אסיר שיוצא מבית האסורים, רק החולה שנתרפא, ואחרון אחרון, יורדי הים. שואל המלבים, מדוע שינה דוד המלך את לשונו פעמיים? שבהולכי המדבר ויורדי הים, הלשון הם ויצקו, והקדוש ברוך הוא מצילם, ואילו בחולה והיושב בבית האסורים, הלשון היא ויזקו. ואז הקדוש ברוך הוא מושיעם. שואל המלבים, מה פשר שינוי הלשון? אז הוא מפרש ככה, יש הבדל בין שתי הקבוצות. אסיר שמשתחרר מבית הכלא וחולה שנתרפא, אמנם פונים הם לקדוש ברוך הוא בזעקה, אבל הרבה פעמים הם סבורים שתבוא ישועתם בדרכים אחרות. החולה מאמין שאולי יוכל להינצל על ידי עסקן פלוני, או איזה פרופסור שיציל אותו. גם האסיר חושב שאולי הוא יפנה לעורך דין פלוני, יפעיל קשרים ויקבל חנינה. לעומת זאת, הולכי המדבריות וכמותם יורדי הים, העומדים במקום בו אין להם למי לפנות, אין להם שום מוצא, הם פונים לקדוש ברוך הוא בצעקה. הצעקה היא גדולה מזעקה. ברגע שאתה יודע שאין לך על מי לסמוך רק על הקדוש ברוך הוא, אז אתה צועק אליו, הולכי מדבריות, אדם הולך במדבר, מתחיל להחשיך, עוברים שם חיות רעות. למי הוא יפנה? רק לקדוש ברוך הוא, הוא לא יכול לאחז באף אחד. צועק, אבא, תעזור לי. ולכן זה צעקה. גם יורדי הים, אדם נמצא בים, נמצא עכשיו, הספינה שלו מטלטלת, יש שערה, למי הוא יפנה? לאף אחד הוא לא יכול, הוא יודע שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו. ולכן, זה הלשון של צעקה, שזה לשון יותר חזקה. אז באמת, כולנו צריכים לאחז בכוח התפילה, לדעת ששערי דימה לא ננעלו, ולא להתייאש, גם אם הרבה פעמים לא רואים את הישועה מיד. מספרים, זה מופיע מתוך הספרים שלי, מספרים על אמא ל-13 ילדים, אמא חרדית מירושלים, שהבן שלה, לא עלינו ולא עליכם, ירד מהדרך. האמא לקחה את זה מאוד קשה, אבל לא התייאשה. מה היא עשתה? אחזה בפלח התפילה. היא הייתה גרה בירושלים, הגיעה לכותל, וכל יום הייתה מתפללת את תהילים של אותו יום. יום ראשון, תהילים של יום ראשון, שני, שלישי, ככה בכל יום ויום. היא הייתה מתפללת לקדוש ברוך הוא, שהבן שלה יחזור בתשובה, בתשובה. היו לה 13 ילדים, ואחד מהם ירד מהדרך. כך היא הלכה בקיץ, חורף, סתיו ואביב, סתם יום של חול, שבת, כל פעם הלכה והתפללה את אותה תפילה, את אותה תפילה של אותו יום. ככה עבר שנה, ומה אתם חושבים שקרה אחרי שנה? הבן הזה חזר בתשובה? לא. הבן הזה נהיה יותר גרוע. ככה, והאימא לא מתייאשת. מישהו אחר היה מרים ידיים. האימא הגיעה שנה שנייה. האימא מתפללת, מתפללת. בכוונה. כל יום קורא תהילים מדמעות. מה קרה אחרי שנה? הבן חזר בתשובה? לא, נהיה יותר גרוע. ככה, 3 שנים. עוד הפעם, האימא מתפללת. כל יום הולכת לכותל. קוראת את התהילים בבחיות. עברו 3 שנים, אבל שום דבר. הבן נהיה יותר גרוע. ככה, במשך 4 שנים, האמא הולכת ומתמידה, מישהו אחר היה מתייאש, מגיעה לכותל, עד שיום אחד הגיעה הישועה. היא הייתה שם בכותל, ולפתע היא רואה חיילים וחיילות שהם הולכים, משביעים אותם, והיא פגשה שם איזה חיילת שמאוד מצחן בעיניה, התחילה לדבר איתה, והתחילה להסביר לה שהם חרדים ושומרים שבת, ואת כל היופי של השבת. ובאמת, החיילת הזאת, ככה, נפתח לה הלב, שאלה עוד ועוד שאלות. היא סיפרה, החיילת סיפרה, שהיא גרה בגבעתיים, ושהיא בת יחידה, ומעולם היא לא שמעה על היהדות, ונפשה נקשרה בנפשה של אותה אימא. אז האימא הסבירה לה על שולחן שבת, ועל היופי של היהדות, והזמינה אותה לשבת, והחיילת לא סירבה. היא הגיעה לשבת, והרגישה קצת לא נעים, שהייתה עם מכנסיים, ביקשה חצאית, אמרו לה, ודאי, הביאה לה מאחת האחיות, והיא ישבה שם איתם, והתענגה ממאכלי השבת, שמעה זמירות שבת, ודברי תורה, ודיברה עם הבנות שלה, וככה הלב שלה נפתח, ממש ירדו לה דמעות על זה שהסתירו ממנה את היופי של היהדות. נגמרה השבת, ואז היא ביקשה לבוא עוד שבת. אמרו לה, ודאי, את מוזמנת. הגיעה גם בשבת השנייה, כל כך התלהבה, כל כך אהבה את היהדות, הלב שלה נפתח, אז היא ביקשה ללכת לסמינר. רשמו אותה לסמינר, של ערכים, היא הגיעה לסמינר, וחזרה בתשובה שלמה. ואז היא הגיעה לאותה אימא, ואמרה לה, מה אני אעשה? אני מאסתי בחיים החילוניים, אני רוצה רק מצוות ותורה, אני רוצה להיות חרדית, איפה אני אגור? האימא אמרה לה, תשמעי, עד היום היו לי 13 ילדים, עכשיו היו לי 14 ילדים, את יכולה לבוא ולגור פה. ואז, היא עברה לגור אצלהם, ומי הגיע? הגיע התחשיט. הוא הגיע ואמר, באתי לראות את אחותי החדשה. ואז הם יושבים שם בשולחן שבת, והיא מדברת עם החיות שלו, והוא כל כך התפעל ממנה, ואמר לה, ואמר לאמא שלו, אמא, הבחורה הזאת, אני רוצה שהיא תהיה אשתי. אמא שלו אמרה לו, מה פתאום? היא חרדית, היא חזרה בתשובה, אתה פרקת כל עול. אמר לה, אמא, אני מוכן לחזור לדרך התורה והמצוות, זאת תהיה אשתי, אני מבקש שתפני לשטחנית, אני רוצה להתחתן איתה. טוב, שאלו את הבחורה, הבחורה נדעמה ואמרה, מה פתאום, בשביל מה חזרתי בתשובה? בשביל להתחתן עם פרחח? בשום פנים ואופן. אם הוא יושב וילמד בישיבה, שנה שלמה, אני מוכנה. בקיצור, הוא הסכים, הלך ללמוד בישיבה, למד שנה שלמה, ואחרי שנה הם התחתנו, וקימו בית נאמן בישראל. אמרה האמא בוורט, תראו מה זה, 4 שנים התפללתי, 4 שנים, ובהתחלה לא ראיתי תוצאות, לא בשנה הראשונה ולא בשנייה ולא בשלישית, רק בשנה הרביעית. שנה הראשונה התפללתי בשביל להחזיר את החיילת בתשובה. שנה שנייה התפללתי להחזיר את הבן שלי בתשובה. שנה שלישית, הבן שלי הלך, התפללתי והבן שלי למד בישיבה, ושנה רביעית הם התחתנו. רואים מה זה הכוח של התפילה? לדעת ששערי דמעה לא ננעלו, אבל התפילה צריכה להיות תפילה חזקה, תפילה עם דמעות, וכך, בעזרת השם, זוכים לראות ישוע גדולה.
עכשיו איתכם, ימי בין המצרים, עם הרב צבי נקר.
שים כל חיים מיוזיק.
שלום לכם, הם מאזינים.
נו, עוד פעם ברומר. עזוב, עזוב, תעביר לכל חי.
צהריים טובים גם לכם.
אני לא מאמין, גם לכל חי ברומר הגיע.
מכללה ירושלים, הבחירה הנכונה, היברידי ויוקרתי באווירה תורנית. תואר BED במסלול מקוצר ויהודי לבוגרי ישיבות. תואר שני במגוון מסלולים. המרכז ללימודי השואה, בית הספר להשתלמויות, BED מקוצר לבוגרות סמינרים. מכללה ירושלים, הבחירה הנכונה.
סגן ראש העיר חולון, חיים סברלו, מזמין אתכם בחורי הישיבות למעמד השנתי של כבוד התורה והענקת מלגות על כתיבת חידושים תורניים בהשתתפות הרבנים שליטה ומופע מלא ומיוחד של ישי ריבו. האירוע יתקיים, אם ירצה השם, ביום שלישי, י"ב אב, ב-8 בערב, באולם יד לבנים חולון. מכירת הכרטיסים בעיצומה, 03-50-23-001, 03-50-23-001. רק
אתה. קופת העיר, 100% צדקה טהורה, שינה שווה ריקם. 7,200 משפחות נתמכות בכל חודש, אלמנות ויתומים ועוד. לפרטים נוספים, כנסו לאתר כל חי.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו. חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
יותר מ-67,000, יותר מ-67,000, יותר מ-67,000 תיקים מנצחים מול הביטוח הלאומי, מס הכנסה, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה. ואנחנו עדיין מתרגשים רק מדבר אחד, לנצח עבור הסיפור האנושי שלכם בכל תיק מחדש, בכל יום מחדש. החברה המרכזית למימוש זכויות, זו זכות לנצח עבורכם בכל פעם מחדש. תזכרו את המספר הזה כדי שננצח גם עבורכם. כוכבית 500, כוכבית 500. השירות אינו משפטי.
כשאתם יוצאים לחופשה, מגיע לכם לקבל את כל הפלוסים. טור פלוס מזמינה אתכם לחופשה חלומית בפונטרסינה, עיירה שוויצרית קסומה ליד סנט מוריס. במלון שלוס המפואר מחכים לכם כל הפלוסים. פינוקים, ארוחות גורמה, טיולים ואתרי תיירות. שיעורי תורה עם הגאון הרב אשר וייס שליטה, וחוויה של שבת עם החזן יצחק מאיר הלפגוט. הטבות מיוחדות למהירי החלטה. חייגו לטור פלוס 03-905-0505. טור פלוס.
עכשיו איתכם ימי בין המצרים עם הרב צבי נקר.
המדרש מספר על אדם שעלה מבבל לארץ ישראל. שאנו נספר ככה עוד נחדד את העניין הזה של כוח התפילה, שהוא צריך להיות נשק של עם ישראל. המדרש מספר על אדם שעלה מבבל לארץ ישראל. בדרך הוא ראה שתי ציפורים רבות. ציפור אחת הרגה את חברתה. הוא שמה מסתכל ומתבונן, הוא רואה שהציפור עפה ולקחה עשב והחייתה את הציפור המתה. אמר אותו אדם, חשב לעצמו, טוב מאוד, אני אלך להחיות את המתים בארץ ישראל. כשהוא הלך בדרך, אז הוא הבחין בשועל מת. הוא שם עליו את העשב והחייה את השועל. ואז הוא ראה שזה עובד. עם העשב הזה אפשר להחיות מתים. הוא הגיע למקום שנקרא סולמי צור, והוא ראה שם אריה מת. שם את העשב על האריה, האריה התעורר וטרף אותו. אומרים בעלי המוסר, כמה טיפש אותו אדם. אותו אדם היה יכול ללכת למערת המכפלה, להחיות מתים. את רבי שמעון בר יוחאי היה יכול ללכת למירון, להחיות מתים. את רבי שמעון בר יוחאי, את האבות הקדושים, אבל בזבז את החיים שלו על אריה מת. אז האדם צריך לדעת שיש לנו נשמה, חלק אלוקה ממעל, כל מצווה שאדם עושה, היא נותנת לו חיים, ועל ידי הכוח של התפילה, אתה יכול עם הפה שלך להחיות מתים. אומרים שבלשון אין עצם, אבל היא יכולה לשבור עצמות. כמה צריך להיזהר בעניין הזה, ולדעת את הכוח של הפה. אומרים בכל דור שבית המקדש לא נבנה בימם, כאילו נחרב. על מה נחרב הבית? על שנאת חינם. מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. כל יהודי ויהודי יש לו את התכונה הזאת של חסד, יעסוק בתורה, בגמילות חסדים. עם ישראל זה ראשי תיבות גבר, בישנים, רחמנים וגומלי חסדים. ונמצא בכל יהודי ויהודי התכונה הזאת. מספרים על בחורה יהודיה שפרקה כל עול, היא נטשה את משפחתה, והגרה לארצות הברית, שם הכיר הבחור גוי, והתחתנה איתו. ברבות הימים נולד להם בן, ואימו הסתירה ממנו כל סממן יהודי, והילד גדל כגוי, גדל ממש גוי לכל דבר. כשבגר הוא הלך לעבוד במסעדה, והוא הבחין במשהו מאוד שהפליא אותו. בסופו של יום נזרק אוכל רב לפח, וזה מאוד הפריע לו. היה שם בשרים יוקרתיים ומאכלים ממש יקרים. הוא פנה לבעל המסעדה, לבוס שלו, והוא שאל אותו, למה אתה זורק כל כך הרבה אוכל לפח? בעל המסעדה השיב לו, אין לי צורך בזה, אתה רוצה, תיקח את זה. בעל המסעדה נתן לו את האוכל, הסכים שהוא ייקח בסוף כל יום, והוא לקח את האוכל, את כל המגשים, והמיס אותם על רכבו, שהוא הגיע, והוא לקח את האוכל, והגיע עם זה לרכבת התחתית המקומית, ושם הוא חילק את האוכל, אסף את כל ההומלסים, ואמר להם, בואו תאכלו, נתן לכל המסכנים, והוא הבחין בתופעה מאוד מוזרה. כל העניים והמסכנים, כל ההומלסים שם, ניגשו ולקחו את האוכל, שהוא חילק, והודו לו על זה, חוץ מאדם אחד, שהסתכל עליו במבט סתני, והוא לא ניגש, והוא הילים את עיניו מהאוכל הטעים והמגרה. אז אותו אחד ניגש אליו ושאל אותו, תגיד לי, למה אתה לא אוכל מהמנות שאני מחלק? אז הוא השיב לו תשובה מפתיעה. הוא אמר לו, תדע לך שאני מאוד מאוד שונא ומתאב יהודים. יש לך פרצוף של יהודי, ואני בטוח שאתה יהודי, ולכן אני ניגע לקחת ממך אוכל. אותו אחד התפלא, אומר לו, אני יהודי? למה אתה חושב שאני יהודי? אמר לו אותו אחד, גוי, לעולם לא יטיב עם זולתו בצורה כזו כמו שאתה מטיב, כך הוא אמר לו. ואז באמת, העניין הזה ניכר לו במוח, ובעקבות זאת הוא חקר אותו בחור ובדק, וגילה שהוא אכן יהודי. ברוך השם, הוא חזר אל המקורות, הוא נכנס ללמוד בישיבה, וכיום הוא אברך יושב באוהלה של תורה, וזכה להקים בית חרדי. אז צריך לדעת שיהודי בטיבו, הוא גומל חסד עם השני. לעומת זאת מוצאים לנו שאצל הגויים יש גם כן ארגוני חסד, אבל כולם בלי יוצא מן הכלל, כולם עושים את זה בשביל אינטרס של כבוד ומעמד, וזה ההבדל בין יהודי לגוי. אז כמו שאמרנו, צריך להרבות אהבה, בית המקדש נחרב על שנאת חינם, צריך להרבות אהבת חינם, וזה נמצא בכל יהודי ויהודי, העניין הזה של לאהוב את השני. יש את העניין של לדון לכף זכות, כמה חשוב, הקדוש ברוך הוא ברא שכל לקום בשביל שידונו לכף זכות, וזה אחד מהדברים שמרבה אהבת חינם, עין טובה, להסתכל על השני בצורה טובה, לדאוג לשני, וזה נמצא אצל כל אחד ואחד. עם ישראל יש להם את התכונה, ראשי תיבות גבר, כמו שאמרנו, פיישנים, רחמנים וגומלי חסדים. לדעת להרגיש את השני, לחוש את השני, ועל ידי זה בונים את בית המקדש. מספרים על רב חיים מצאנץ שהוא מעולם לא נתן הסכמות לספרים, חוץ מספר אחד שנקרא לקט האומרים. בספר הזה מתעכב המחבר על הפסוק שבתהילים, כי היה אל תהרוג על אפיקי מים. ושואל שם המחבר, מה שוני בלשון? כתוב, כאייל תהרוג על אפיקי מים. היה צריך להיות כתוב, כאייל יהרוג, או כאיילה תהרוג. מה זה השינוי הזה, השינוי לשון? ואומר המחבר, מסביר קודם כל מה זה איילה. הוא אומר שהאיילה, יש לה תכונה, כשהיא צריכה ללדת, אז הרחם שלה הוא צר. ואז היא מתפללת לקדוש ברוך הוא, יש לה איסורי לידה, מתפללת אליו, והקדוש ברוך הוא מזמן לה מין דרקון, נחש, שמקיש את הרחם, וככה הוולד יוצא. ויש עוד תכונה לאיילה. האיילה, כשיש שנת בצורת, אז היא מתפללת, כל החיות נאספות סביבה ומבקשות ממנה שתתפלל לקדוש ברוך הוא שיוריד גשם. והיא מתפללת ובזכותה הקדוש ברוך הוא מוריד גשם. שואל המחבר, מה יקרה שבדיוק שהאיילה צריכה ללדת ויש לה את האיסורים שלה, באותו זמן בדיוק גם יש שנת בצורת והחיות רוצות שתתפלל שהקדוש ברוך הוא יוריד גשם. זה מזכיר לי סיפור על מדריך חתנים, שהוא אמר לחתן, הוא אמר לו, יש שני כללים בניסויים, שאשתך שוטף את הבית, אל תעבור. וכשאתה רואה מקק, ג'וק, תהרוג אותו. שואל אותו החתן, ומה אני אעשה אם בדיוק כשאשתי שוטפת את הבית עובר מקק? אמר לו המדריך חתנים, יארג ואל יעבור. גם החבר של הספר שאל את השאלה, מה האיילה עושה? מצד אחד יש לה איסורי לידה, היא צריכה עכשיו ללדת, יש לה כאבים. מצד שני, יש שנת בצורת והחיות, מבקשות ממנה שתתפלל לקדוש ברוך הוא ושיוריד גשם. מה עושה האיילה? אומר המחבר, שהאיילה עוזבת את הצער האישי שלה, ומתנהגת כמו זכר. לכן כתוב, כאייל תהרוג, ולא כאיילה תהרוג. כאייל תהרוג, שהאיילה, היא נהיית באותו רגע זכר, היא שוכחת מהצער שלה, מהצער שלה, של היסורי לידה שיש לה, והיא מתפללת לקדוש ברוך הוא שיוריד גשם. לכן כתוב שם, כאייל תהרוג. שהיא עוזבת את עצמה, היא מתנהגת כמו גבר ולא כמו אישה. לכן, לא כמו נקבה, מתנהגת כמו זכר. לכן כתוב, כאייל תהרוג. כמו כן, עוד רציתי להוסיף בנושא תפילה, מה הכוח של התפילה? שאם יהודי יודע את הערך של התפילה ומתפלל אותה מכל הלב, הוא זוכה לדברים נשגבים. מספרים על שתי עובדות סוציאליות שהיו הם הגיעו לבית אבות, וראו שם זקנה בת 83, אישה שנראית ממש צעירה באופי שלה, הייתה חיה ושמחה, והם התחברו אליה. וככה נקשרה נפשה בנפשם. יום אחד הם אומרים לה, הם אומרות לה שהם צריכות לנסוע, הם רוצות לנסוע לעמוקה, לרבי יונתן בן עוזיאל, להתפלל על זיווג. הם כבר בנות 25, והם רוצות זיווג. אז היא שאלה אותם אם היא יכולה להצטרף. אמרו לה, למה את רוצה להתחתן? היא אמרה, כן, אני רוצה. טוב, נסו ביחד לרבי יונתן בן עוזיאל, להתפלל. והם הבחינו, כשהם הגיעו לציון שם, הם ראו אותה שהיא מתפללת מכל הלב, בדבקות. הם גם התפללו, אבל ראו אותה שהיא ממש מתפללת. טוב, חזרו בחזרה, הגיעו לבית אבות, ואז הם אמרו לה, תראי, אנחנו פה סיימנו את התפקיד שלנו, עכשיו אנחנו הולכות למקום אחר. אז היא אמרה להם, מה, חבל לי, כל כך נקשרנו, ותבטיחו לי שתהיו בקשר. הם הבטיחו לה שהם יהיו איתה בקשר, כמובן. טוב, עברה חצי שנה, ואז אחת אומרת לחברתה, יואו, איך שכחנו אותה? הבטחנו לה שנהיה בקשר עם הזקנה. בואי נלך לבקר אותה. הלכו לבית אבות, נכנסות לחדר שלה, והם רואות שהיא לא נמצאת, נמצאת זקנה אחרת. שאלו את אותה זקנה, תגידי, מה עם רבקלה? איפה היא, איפה, לאן היא הלכה? רבקלה הלכה, היא אומרת. מה המושג של הלכה בבית אבות? הלכה לעולמה, ככה הם חשבו. ואז הם התחילו לפקוט. מה, הבטחנו לה שנבקר אותה, יו, והיא הלכה, נפטרה, הגיעו למנהלת שם ואמרו לה, מה, למה לא סיפרתם לנו שהיא נפטרה? אמרה להם המנהלת, נפטרה? מה פתאום? היא לא נפטרה, היא התחתנה. מה התברר? שזמן קצר אחרי שהם עזבו, הגיע לשם זקן בן 80, שלא רצה לעבוד קושי לנכדים שלו, והוא הגיע לבית אבות שם. הוא היה צעיר ברוחו, והייתה שם אחת מהאנשי הצוות שחשבה שיכול להיות שהזקן והזקנה הזאת מתאימים. הוא בן 80, היא בת 83, זה יכול להיות זיווג לעניין. ואז, מה קרה? הם התחתנו. התחתנו והיא עברה לגור בבית שלו. ואז כשהם שמעו את זה, הם לא האמינו. אבל שתיהן הגיעו לאותה מסקנה. מה המסקנה שהם הגיעו? שאנחנו בנות 25, רצינו להתחתן, אבל שמחנו על עצמנו שאנחנו, ברוך השם, יש לנו מקצוע, ואנחנו מרוויחות יפה, ואנחנו גם צעירות, יש לנו את כל הנתונים להתחתן. אבל הם לא התפללו מכל הלב, הם שמחו על הנתונים שיש להם. לעומת זאת, הסקנה, היא מאוד רצתה להתחתן. ולכן התפילה שלה הייתה יותר בדבקות, ובזכות זה, היא באמת זכתה שהקדוש ברוך הוא שמע לתפילתה. רואים מה זה הכוח של תפילה? סיפור שנשמע הזוי, אבל הוא מלמד מוסר השכל גדול מאוד. כמה הכוח של התפילה, כמה הכוח שלנו בפה, של כל יהודי ויהודי, שעם התפילה היא יוצאת מלב טהור, ועם כל העוצמה, אז בעזרת השם יש לה השפעה גדולה מאוד. וזו המסקנה שצריכים להגיע אליה. לדעת ששערי תפילה נינלו, אבל שערי דימה לא נינלו, שאם התפילה היא חזקה ובאה בעוצמות מכל הלב, אז זוכים לישועות גדולות מאוד. השבוע, בשבת, נפטר רבי יצחק טוביה וייס, גאון אב בית דין של העדה החרדית, ויש עליו סיפור שמופיע בספר שלי, 102 סיפורים ששינו חיים. אבל לפני כן נקדים. היטלר, ימח שימו, היה לו בחדר שלו גלובוס, וראו מספרים. כל הגלובוס שלו היה מלא במספרים. שאלו אותו, מה זה המספרים האלה? הוא אמר שזה מספר היהודים שיש בכל מדינה. הוא פשוט לקח טוש וכתב את מספר היהודים שבאותה מדינה. מסתכלים על הגלובוס ורואים שבאלבניה יש 3 יהודים. שאלו אותו מה זה, והוא אמר שבאלבניה עשיתי מחקר, יש שם רק 3 יהודים. אמרו לו, נו, אתה רוצה להרוג את כל העולם, כל היהודים בכל העולם. אכפת לך שישארו בעולם 3 יהודים? אמר להם, היטלר ימח שמו וזכרו, אם יישארו 3 יהודים, אז אני נכשלתי. הרשע המלכי הזה ידע, ש3 יהודים מסוגלים להפוך את כל העולם. אם אנחנו היינו יודעים מה יהודי שלנו שווה, אם היינו יודעים מה הכוחות שיש לכל יהודי, כל יהודי ויהודי יש לו את הכוחות שהוא יכול לבנות את בית המקדש. איך? על ידי אהבת חינם. אז נחזור לענייננו, לעניין. נפטר הגאון רבי יצחק טוביה וייס, שהוא זכה בניסי ניסים להינצל מהשואה האיומה באירופה, והוא גר בעיירה מרחק של 4 קילומטר מפרשבורג. שנה לפני סיום המלחמה, פלשו הגרמנים להונגריה. הם לא סיפרו בהתחלה שהמטרה שלהם הייתה להרוג את היהודים. מכיוון שזה היה בסוף המלחמה, הם ניהלו מסע ומתן לקבל מאות מיליוני דולרים עבור שחרור היהודים. אביו של הרב טוביה וייס, הוא היה הרב של העיירה, מרחק 4 קילומטר מפרשבורג, והוא אמר לבן שלו, למרות שאני יודע שהדרך עד לפרשבורג מסוכנת, בכל זאת אני מבקש ממך לרוץ לפרשבורג, תיגש לביתו של ראש הקהל ותשאל אותו איך עלינו להתלחס למה שהגרמנים אומרים. מספר הרב טוביה וייס, למרות הסכנה, רצתי לפרשבורג, הגעתי לביתו של ראש הקהל, ושאלתי אותו את שאלת אבי, והוא ענה לי באופן החלטי, תדע לך שכוונתם של הגרמנים להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, וכל מי שיכול לברוח, שיברח ללא דיחוי. ראש הקהל אמר לאלה טוביה וייס, שהוא קיבל 1,000 כרטיסים ממלך אנגליה, ומלך אנגליה הסכים לקבל אליו 1,000 פליטים יהודים מאנגליה, כדי להציל אותם מציפורני הנאצים. אז הוא אומר, כיוון שהגעתי אליו, הוא נתן לי כרטיס, ואז הוא הוסיף. נתן כרטיס לרבי יצחק טוביה וייס, והוא הוסיף, מחר הרכבת יוצאת לכיוון אנגליה, והילד רבי יצחק טוביה וייס, הוא הלך להורים שלו, ואמר להם, שמלך אנגליה הביא 1,000 כרטיסים, ואפשר להימלט. ההורים של רבי יצחק טוביה וייס היו פיקחים, הם הבינו שהמצב קשה, ולכן הם שלחו את הילד שלהם, הקטן, לבדו לאנגליה, בלי שום מכר או קרוב. ואז אמא שלו נקשה אליו ואמרה לו את הצוואה שלה. היא אמרה לו כך, בני, בכל מקום שתהיה, ומה שלא יהיה, תמיד תזכור שאתה יהודי. לעולם אל תשכח שאתה יהודי. ובאמת הגיעו כל 1,000 ילדים לאנגליה, בזכות החסד שהוא עשה, ובזכות כיבוד ההורים שעשה, כאשר רץ למרות הסכנה לבדוק מה קורה אצל ראש הקהל, בזכות זה הוא קיבל כרטיס יציאה מהונגריה, וכך ניצל מהשואה האיומה. שהגיעו 1,000 הילדים מהונגריה לאנגליה, העמידו את כולם בשורות, ומלך אנגליה הלך לראות את הילדים, שהוא ברוב חסדו הסכים לקלוט למדינה שלו. כולם עמדו בסדר מופתי, כפי שראוי להתנהג בארצם של האנגלים. אצל האנגלים יש סדר, הכל שולט שם סדר מופתי, ויש שם גינונים של טקס, וביניהם אחד הגינונים זה שאסור לזוז בשעת הטקס. ואז מספר רבי יצחק טוביה וייס, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא היה שם, עמד בשורה עם כל הילדים, ולפתע אחד מהילדים קפץ ויצא מהשורה ורץ לכיוון המלך. מובן שצעקו עליו וניסו לעצור אותו, אבל המלך אמר להם, עצרו, אל תיגעו בו לרעה. אני מעוניין לשמוע מה בפיו של הילד. הילד ניצב מול המלך ואמר לו כך ברגש, אדוני המלך, אין לי מילים להודות לך על שהצלת אותי, אבל כדי שהחסד שלך יהיה שלם, זכור כי ההורים שלי, האחים שלי והאחיות שלי נשארו שם לבדם, ואני מבקש שתעשה לי טובה ותיתן אישורים וכרטיסים גם לבני המשפחה שלי. המלך חייך ואמר לאותו ילד, בסדר, קיבלת את מבוקשך, והוא העניק לו כרטיסים עבור כל בני משפחתו. כך סיפר רבי יצחק טוביה וייס. הוא אומר, 999 ילדים המשיכו לעמוד, וכל המשפחות שלהם נהרגו. ילד אחד שקפץ וניצל את הרגע, הציל את כל המשפחה שלו. אומר רבי יצחק טוביה וייס, זה הכוח של התפילה. כולם עומדים ליד המלך, אבל יש מישהו שהוא מתאמץ וקופץ להתחנן אל המלך יותר מכולם, הקפיצה הזאת שיהודי מוכן לקפוץ ולהתחנן, היא זאת שיש בכוחה להציל אותו ואת כל המשפחה שלו. מפה אדם צריך ללמוד את הכוח של הבקשה והתחנונים, לדעת את הכוח שלך. היטלר, ימח שמו וזכרו, צורר היהודים, הרשע המלכי הזה, לא היה מוכן לוותר על שום יהודי, למה הוא ידע את הכוח שיש ליהודי. גם אנחנו צריכים לדעת שאנחנו בנים, בנים של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ועל ידי לדעת את הכוח של הבקשה והתחנונים, כמה הם טובים ומועילים לפני הקדוש ברוך הוא, לדעת את הכוח של התפילה, הכוח שכל אחד ואחד צריך לדעת שהוא יכול להביא את המשיח. יש לנו כוח שאפשר, כמו עשב שמחיה מתים, ככה הכוח של עם ישראל, כוחו של עם ישראל בפיו, להרבות אהבת חינם, והמקדש נחרב בגלל שנאת חינם, עלינו להרבות אהבת חינם, ובעזרת השם נזכה לראות במהרה בימינו את בית המקדש נבנה, נזכה לראות אותו בתפארתו, ונזכה כולנו בעזרת השם בקרוב למשיח צדקנו במהרה בימינו אמן.
עכשיו איתכם ימי בין המצרים עם הרב צבי נקר.
תמיד איתי. ביום שני בלילה אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. יום שני ב-12 בלילה, כאן בכל חי.
היי, אתם שם ברכב, במקום הצליל הזה של משאבת הדלק. הגיע הזמן לעבור לצליל הזה. החל מדלת באב, הרפורמה בתחבורה הציבורית תיכנס לתוקף. מהפכת דרך שווה של משרד התחבורה. בפחות ממחיר מחל דלק אחד תוכלו לנסוע באוטובוס בכל הארץ, כל החודש, ב-225 שקלים בלבד. ובחצי מחיר לנוער ולאזרחיות ואזרחים ותיקים. הגעתם לגיל 75, נסיעתכם חינם. כי משתלם לנסוע יותר בתחבורה הציבורית. חפשו דרך שווה משרד התחבורה והתחילו לחסוך.
רוצה להגיע ראשונה ובמהירות לתואר ראשון בי-אד? במכללה ירושלים, תואר יוקרתי בקבוצות ייחודיות לבוגרות סמינר ומסיימות י"ד. חייגי עכשיו, 02-6-750-711.
דברי הצדיק רבי יורם מיכאל אברג'ל, זכר צדיק וקדוש לברכה, על בעל הבטחת שוט אשר בנחל, המוארוש הצדיק מיבנאל.
הרמשה שבגיל 100. בדבריו עמוקים מהעומק הרגיל, ואין דבריו סתם, עד חודר ועומק הלב. פעם אחת שמות הרב משש, נמס על ידו. הרב משש חיבר מאנשים ספרים.
להשתתפות באשר בנחל התקשרו כוכבית 5610, כוכבית 5610.
מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים 3, בשיתוף עיריית ירושלים ובמעמד ראש העיר משה לאון וסגן וממלא מקום ראש העיר הרב צביקה כהן. 12 הופעות בשלושה ימים, י"ז, י"ח וי"ט אב, בבנייני האומה בירושלים. כרטיסים אחרונים באתר חבורת תרי"ג. מהרו לממש את ההטבה למחזיקי כרטיס ירושלמי. עד גמר המלאי.
שלום, כאן קובי אריאלי. תשמעו סיפור. שמתי את הרכב במוסך והתפללתי שלא יצא משם בשן ועין. והנה, ברוך השם, רק 7,000 שקלים תיקון. יופי! אפשר לשלם במזומן? מסתבר שלא. וזה למה?
כי מדלת באב, 1 באוגוסט, הסכום המרבי לתשלום לפי החוק לצמצום השימוש במזומן, מתעדכן. התשלום במזומן יוגבל בעסקאות מעל 6,000 שקלים עם עוסקים, והעוברים על החוק צפויים לקנסות ולעיצומים. לפרטים נוספים, היכנסו לאתר רשות המיסים.
יש הסעות לאתר? פשוט הרכב במוסך.
בנו של אביחי עבר תשאול קצר וגילה כי אביו זכאי לכמעט 500,000 שקלים מהביטוח הסיעודי. הידעת שמבוגרים רבים בישראל זכאים למאות אלפי שקלים דרך הביטוח הסיעודי שלהם, רק שהם כלל לא מודעים לקיומו? לבדיקת זכאות לקבלת הכספים מהביטוח הסיעודי, חייגו חינם, כוכבית 6281, מגן מומחים, נלחמים בשבילך.
עכשיו איתכם, ימי בין המצרים, עם הרב צבי נקר.
אחד הדברים הכי מדהימים שיש, זה העניין הזה של לדון לכף זכות. כמה חשוב לדון לכף זכות, ועל ידי זה, מחשבה נכונה, אתה גורם לאהבת חינם. בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם, ופה התיקון שלו זה אהבת חינם. אז אחד מהדברים זה לדון לכף זכות. ואני רוצה לספר לכם מספר סיפורים בעניין. בדידי אבי עובדה, אשתי, היא מוסרת בפני ציבור נשים, מחזקת נשים. יום אחד היא הייתה בהרצאה, ולפניה ישבו נשים ושמעו את ההרצאה, ולפתע היא מבחינה במשהו מאוד שממש הרגיז אותה. אחת מנשות הקהל הפנתה לה את הגב והתחילה לדבר עם חברה שלה. אשתי מאוד לקחה את זה קשה. חשבה לעצמה, אתן רוצות לדבר, תדברו בחוץ, למה כאן? אבל היא לא אמרה מילה. כל כך הפריע לה העניין הזה, אבל היא המשיכה בהרצאה, וברוך השם, כמו שהיא יודעת לעשות, היא עשתה את זה בצורה הכי יפה והכי מושכת, וחיזקה מאוד מאוד את הנשים. בסוף ההרצאה, פנתה אליה אותה אחת שהפנתה לה את הגב, והיא אמרה לה, יו, ההרצאה הייתה כל כך יפה, כל כך נהניתי, תכירי, זו אחותי, אחותי לקויית שמיעה. אני פשוט הסתובבתי והסברתי לה את ההרצאה בשפת הסימנים. ואז אשתי חשבה לעצמה, יואו, כמה צריך לדון לכף זכות? שממש הקדוש ברוך הוא ברא שכל עקום בשביל שידונו לכף זכות. לנסות למצוא תמיד בכל דבר את הדבר הטוב. וזה אפשר להגיע רק על ידי עין טובה. ויש עוד סיפור בעניין הזה של לדון לכף זכות, שעל ידי זה מרבים אהבה, וזה כנגד צינת חינם, אהבת חינם. סיפר לנו ידיד, אברך תלמיד חכם, בעל המעשה. אומר, מספר שבועות אחרי שהתחתנתי, הראה המעשה הבא. הייתי נוהג ללמוד בבית בשעות הערב. ישבתי בסלון ולמדתי, כמו שהורגלתי ככה, ללמוד בקול ובריכוז. והנה באחד הימים, הוא מספר שהוא הבחין שברעייתו, שפניה אליו לא כתמול שלשום. הוא הרגיש שיש בליבה איזה תרעומת עליו, היא כועסת. והוא התפלא מאוד. הרי עד עכשיו הכל היה ממש באהבה ואחווה, שלום ורעות, ופתאום משהו השתנה ביחס, הרי זוג צעיר, אז הוא ניסה לשחזר, מה? במה הוא הרגיז אותה? אז הוא פנה אליה ואמר לה, אשתי היקרה, מה לא בסדר? נראה לי שאת כועסת. אז היא אמרה לו, כן, צריך לדעת איך להגיד דברים, יש דרכים להגיד מה שאתה רוצה להגיד, אני מאוד נפגעתי. אז הוא ניסה להבין, מה לא בסדר? ואז הוא שחזר את הלימוד שלו, את הימים האחרונים שהוא למד, ואז נפל לו הסימון, הוא הבין מה קרה. מה קרה? הוא למד באותו יום בכל רם, מסכת עירובין, שם הוא אחז, בעניין עירוב המועיל להוציא מרשות לרשות בשבת, ואז הוא נזכר שהוא קרא בריכוז ובקול את דברי הגמרה, החל מדף וו עמוד א', לדף וו עמוד ב', בזה הלשון. ככה הוא קרא בכל רם. מי שיש לו בית בתים בשני צידי רשות הרבים, עושה לחי מכאן ולחי מכאן. ואז הוא שחזר והוא הגיע למסקנה שבדיוק אז נכנסה אשתו, והוא אפילו לא הרגיש, והוא חזר בכל רם, כמו שהוא רגיל ללמוד. עוד הפעם, מי שיש לו בית בתים בשני צידי רשות הרבים, עושה לחי מכאן ולחי מכאן. ואשתו חשבה כשהיא נכנסה, שבעלה אומר לה, לכי מכאן ולכי מכאן, תצאי מפה. אז לכן, היא נפגעה. אז הוא הבין כמה באמת צריך לדון לכף זכות. אז לסיכום, אני רוצה לברך בעזרת השם את כל הציבור, שנזכה כולנו להרבות אהבת חינם, ונזכה בעזרת השם בקרוב להרבות כבוד שמיים, ולראות את פני משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
רגע טוב לנשמה, עם הרב יהונתן ענבה.
שלום וברכה. מסופר לפני שנים על יהודי שהיה נוהג לצאת באמצע התפילה, ממש רגע לפני ברכת הכהנים. יום אחד ניגש אליו הרב וביקש לבדוק איתו, למה אתה יוצא מברכת הכהנים? למה להפסיד ברכה כל כך חשובה? ענה לאותו יהודי שהוא שריד שואה מהמחנה הקשה ביותר, אושוויץ. במחנה הזה סיפר אותו אדם, היינו 800 איש בצריף. יום אחד הגיע הרב של הצריף, זה שהיה מעודד, זה שהיה נותן לנו תקווה לחיים, ואמר לנו, חברים יקרים, בעוד שבועיים פסח. הוא הצליח לארגן את האפשרות לאפות 3 מצות כדי ש800 איש יתחלקו בהם, ואז בליל הסדר יושבים כולם, יין לא היה להם, אבל דמעות היה להם לרוב, ואז באמצע אכילת המצה, בדיוק נכנס קצין נאצי וביקש להוציא להורג את אותו הרב. אמר אותו נאצי, אתה יודע מה? מחר לעיני כולם אני אוציא אותך. וכך היה, מחר לעיני כולם. אומר לו הנאצי, רגע לפני, מה בקשה האחרונה שלך? אומר לו אותו יהודי, אני רוצה לתת מתנה לאחים שלי. הוא מפנה את הגב, מברך את הברכה, ומיד מברך את ברכת הכהנים לכלל היהודים. אומר אותו יהודי, בסוף הברכה הנאצי מוציא אותו להורג. אבל מאז ועד היום, בכל פעם שאני מעוניין לעשות מעשה, בכל פעם שיש לי ניסיון רוחני, אני שומע את אותה ברכה, אני רואה אותה בחוש, את אותה ברכת הכהנים, והיא נותנת לי להחליט להחליט את ההחלטה הנכונה. כך זכיתי להתחתן עם יהודיה ולא עם גויה, כך שלחתי את בניי לתלמוד תורה, וכך אני כל יום מגיע לבית הכנסת. כבוד הרב, אתה מבין? אני מפחד שאם אני אשמע ברכת כהנים של אדם רגיל, אם אני אשמע ברכת כהנים בבית כנסת בתפילה רגילה, כל ההילה, כל הקדושה, כל ההתלהבות שלי מאותה ברכה תברח ממני. לכן אני לא יכול לשמוע ברכה מאף אחד, רק מאותו כהן מאושוויץ הארורה. חברים יקרים, אנחנו זכינו להגיע לארץ הקודש, להתפלל בבתי כנסיות, לשמוע ברכת כהנים. בואו ניקח את הברכה הזאת בשתי ידיים, בואו נודה לקדוש ברוך הוא על אותה הברכה, ובואו נתפלל כולנו שנזכה ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. בהצלחה.
האזנתם לרגע טוב לנשמה עם הרב יהונתן ענבה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
בעסק שלכם, כל עובד מרגיש שווה בין שוות, וכל עובדת מרגישה שווה בין שווים? זה שווה לכולנו, ובעיקר שווה לעסק. כי עסקים שוויוניים מרוויחים יותר. משרד הכלכלה והתעשייה מעניק אותות ומענקים כספיים להעסקה בשוויון, לעסקים ולארגונים המקדמים נשים לתפקידים בכירים, משלמים שכר בלי פערים מגדריים ומאפשרים לעובדים ולעובדות איזון בין בית לעבודה. לפרטים על הגשת המועמדות, היכנסו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה.
שימו לב, באמית סטור עכשיו במבצע מדהים לחמישה ימים בלבד. 30 פריטים רק בשלושה שקלים, לדוגמה. חבילת כוסות שתייה חמה בשלושה שקלים. כן, 30 פריטים בשלושה שקלים. אז רוצו עכשיו לפעמית סטור, המבצע בכל סניפי הרשת.
נפלא לדעת עם דנונה.
ליהנות מיוגורט בכל רגע ביום זה פלא. מגוון היוגורטים של דנונה מתאימים לכם בכל רגע במהלך היום. כשפותחים את הבוקר, באמצע יום עמוס, ככה על הדרך, לאחר פעילות מאומצת ובסיום יום מעייף. לכל רגע ביום יש את היוגורט שלו. אז שיהיה לכם קיץ בריא ונפלא. דנונה, פלא היוגורט.
הקיץ הזה מגשימים חלומות בענק ברשתות נתיב החסד ובר כל טוב. קונים ב-99 שקלים ממגוון המוצרים המשתתפים במבצע ונכנסים לשלוש הגרלות מטורפות. הגרלה על פרס חלומי ענקי לבחירה, ספר תורה מהודר, או ג'יפון קיאס טוניק חדש, או מטבח יוקרתי, או חופשה מרגשת בארץ או בחול. ובנוסף, מדי שבוע הגרלות על מגוון מתנות משתלמות, חופשות, צעצועים וכלי בית. וגם הגרלה על החזר סל הקניות שלכם מדי יום. רוצו להגשים חלומות ולחסוך בענק. לפרטים נוספים חייגו 1-599-5252-5252.
חופשת הקיץ הגיעה, והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית.
תרומה לכלל פעילות העמותה.
מבצעים שאסור לפספס בשוק מאדרין. קפה טורקי אליט 200 גרם 2 ב-22 שקלים. פילה אמנון קפוא 3 קילוגרמים ב-59 שקלים. אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם 1 ב-6 שקלים ו-90. בקנייה מעל 100 שקלים. ועוד מאות מבצעים מחכים לכם בסניפי שוק מאדרין.
ציבור לומדי התורה מוזמן למופע הגדול של בין הזמנים בכל חי מיוזיק. אהרון רזל חוגג עשור לאלבום המופת קבעתי. עם כל השירים האהובים, וגם אורח מיוחד, הזמר מוטי וייס. המופע יתקיים עם ירצה השם ביום שני י' א' באב. כניסת קהל מ-8 בערב, במרכז שרר בחר בית העם החדש ירושלים, ובשידור חי בכל חי מיוזיק. כרטיסים באתרים טיק צ'ק וגלת טיקט או לכוכבית 6565.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי.